שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אנחנו כאן עם נאוה מלכה, מנכ"לית חברת אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני, המתמחה בתחום הפרישה, השקעות ופיננסים. אנחנו נשתף אתכם גם שנאוה למדה CFP בישראל, שזה תכנון פיננסי בינלאומי. לנאוה יש ניסיון בכלל המשרד של אפיקים, ניסיון של כ-20 שנים כיועצת השקעות בחירה. נשמע כמו יום מעולה, לשוחח על תכנון פנסיוני נכון לגילי הפרישה והגיל השלישי, על ההטבות, על הזכויות. אז בואו נתחיל, יאללה, נאוה, מה נשמע?
מעולה, מה שלומך?
מצוין, תודה שהייתה לי את הזכות לראיין אותך. נאוה, איך אפשר לנהל סיכונים בצורה נכונה בכלכלה העולמית שהולכת ומשתנה, ואנחנו בעולם פסיכי?
ממש כך. לשאלה הזו יש מספר דברים שמאפיינים אותה. הדבר הראשון, כשאנחנו בונים אלוקציה וניהול סיכונים ללקוח, הניהול סיכונים חייב להתאים למטרתו של הלקוח, לצרכים שלו, למטרות שלו, לכל ההיבטים כולם בעצם, איך הוא רוצה לחיות את חייו. ובאמת גם אנחנו מטפלים בעיקר בגיל השלישי, אנשים בני 60 ומעלה שצריכים לתכנן גם את הפנסיה שלהם ואת כל הנושאים הרציניים, ולקחת את הכל ביחד ולסנכרן ובאמת לבנות האלוקציה המתאימה. אבל מעבר לבניית האלוקציה הנכונה, אני רוצה לומר שכל שינוי, ובאמת בשינויים בכלכלה העולמית וכל מה שקורה, אנחנו מנצלים את השינויים האלה לטובה. וזה היתרון של הלקוחות שלנו. כי בזמנים שהשוק יורד, אנחנו יודעים לנהל סיכונים עם כמה שיותר נכסים לא סחירים, שאין לנו בבנקים כדרך אגב. וכשאנחנו מנהלים נכסים לא סחירים, אז התיק פחות נפגע בירידות. כי תחשבי שאין לך נכסים לא סחירים. ומ-10 שקלים ירדנו ב-50% ל-5 שקלים. מ-5 שקלים לחזור ל-10 שקלים, אנחנו צריכים 100%.
לגמרי.
אז זה בדיוק מה שקורה, ופה הירידות הן יותר חזקות ומעליות עצמם. ולכן, כשיש לנו נכסים לא סחירים, זה מגן עלינו בזמנים שבאמת יש ירידות בשוק, וזה חלק מהאסטרטגיה שלנו. מצד שני, אנחנו, נכון להיום למשל, אז אם אנחנו רואים את האינפלציה שהיא עלתה במיוחד, וכתוצאה מזה העלו את הריבית כדי למגר את האינפלציה, אז בעצם אנחנו רואים הפסדי און באג"ח, והיום בזכות זה שווה לנו להשקיע באג"ח.
נכון.
נוצרה פה הזדמנות. אג"חים היום נותנים תשואה יפהפייה, יותר מפיקדון בבנק. אם פיקדון נותן 4 בערך, 3-4, אז אג"ח יכול לתת גם 6-7. עכשיו, אם הריבית תרד בעתיד, אז יהיו לנו גם רווחי הון מעבר ל-6-7%. זה תלוי במחם של האיגרת. כלומר, אנחנו יודעים לקחת גם לקוחות סולידי וגם לקוחות מנייתיים, להביא אותם למקום, לבחון את הניהול סיכונים, את האלוקציה, ולהתאים לה את מה שקורה בשוק, כאשר אנחנו לוקחים ומנטרלים סיכונים לאורך כל הדרך, וככה יוצרים להם השקעה חכמה במיוחד. אני חושבת שאם עבדנו כל ימי חיינו בשביל הכסף, אז הכסף צריך לעבוד גם בשבילנו עכשיו. הגיע הזמן שהוא יעבוד בשבילנו. עוד דבר שאנחנו מסתכלים עליו, זה הנושא של מיסוי. למשל, אם יש לנו כסף נזיל, תיק ניירות ערך בבנק, אז אנחנו משלמים 25% מס ריאלי על הרווח. אם יש לנו קרנות השתלמות, אז כל הרווח פטור ממס, אחרי 6 שנים כמובן, שהקרן השתלמות נזילה. אז כל הרווח פטור ממס, וגם למוטבים שלנו פטור ממס. כלומר, אם אני מסתכלת על איך אני רוצה להעביר את הנכסים לדור הבא, אז דווקא בקרנות ההשתלמות אני יכולה לקחת הרבה יותר מניות, שכך שוק הנדלן ושוק המניות תמיד עולים בתקופות ארוכות ולאורך זמן, ודווקא בבנק להקטין את רמות הסיכון.
יפה מאוד. תגידי, מה את יכולה לספר לנו על תכנון פיננסי הוליסטי SFP? כאילו, אני לא מבינה מה הכוונה, מה זה אומר? מה זה אומר מתכנן פיננסי מוסמך ומה התפקיד שלו?
וואו, זה מקצוע מדהים. אני הייתי הרי יועצת השקעות בחירה בבנק הבינלאומי, ואחרי זה יועצת פנסיונית. ובעצם בשנת 2009 למדתי את התכנון הפיננסי ההוליסטי, כדרך אגב, זה מוכר ברוב מדינות העולם, הולכים לכזה מתכנן, והוא מתכנן לך את, את החיים קדימה, מכל ההיבטים, ובעצם יש לו יועצים חיצוניים, ויחד הם יודעים לתת לך את הערך האמיתי. זה כדרך אגב מה שקורה באפיקים. יש לנו עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון, יועצי פרישה.
שתתני לי רגע דוגמה, אני עכשיו לקוחה ויש לי, ואני באמת צריכה, ומן הסתם יש, את יודעת, כמו שאת אומרת תמיד, האצבעות לא שוות, אז כל אחד נראה אחרת, ולכל אחד יש אתגרים אחרים, אחד זה עם ירושה, אחד זה עם מיסוי של נדלן מניב, ואחד זה עם הטבות מס, אחד זה בלי הטבות מס. תספרי לי רק בגדול על מה אנחנו מדברים, כי ממה שאני מבינה, ואני רואה את זה כאן בשטח, זה הרבה מאוד כסף שאתם חוסכים לאנשים, זה הרבה מאוד חשיבה כלכלית נכונה יותר להתנהלות בשוטף, ובכלל שינויים בתוך התיק שמניבים יותר רווחים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים, אבל את יכולה לתת רגע דוגמאות?
כן, אני יכולה לתת דוגמאות. בגדול, זה מקצוע מאוד מאתגר, ואנחנו באפיקים חושבים מחוץ לקופסה. אנחנו יודעים לקחת ולסנחרן את כל הצרכים והרצונות והמטרות והנכסים הריאליים, אם זה נדלן, אם יש דירות ואם יש נכסים פיננסיים או פנסיונים, ולקחת את כל הדבר הגדול הזה ובאמת לבוא ולתת ערך אמיתי ללקוח, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהכסף הוא אמצעי ולא מטרה. אמצעי בחיים שלנו, ולכן אנחנו, המטרה שלנו שהכסף יתחיל לעבוד בשבילנו, כדי ליצור את זה, אם אנחנו עושים סינכרון, אנחנו יכולים לחסוך פה מיסי שבח ממחירת דירה. אם אנחנו עושים פריסות, ואנחנו יכולים לחסוך 50% בערך, או לפעמים גם 100% ממיסי השבח. אם אנחנו נותנים נקודות זיכוי לבן הזוג, ועושים קיבוע זכויות, שאנחנו מורידים את המס בתוך הפנסיה, ואנחנו יכולים ליצור גם החזרי מס, שכל לבעלי פנסיות גבוהות, שהם יקבלו ממדינת ישראל, עד 13,000 שקל כל שנה.
וואו, יש פה המון, זה המון כסף.
ממש כך, אנחנו יודעים לחסוך לאנשים לא מעט כסף, ומכל סיבה, צריך לדעת, ממס הכנסה, אפשר לקבל גם וגם וגם וגם, אבל צריך לדעת מה לבקש.
האזרח יודע רק שצריך לתת, לא לקבל.
זה נכון, ואנחנו בשביל זה פה, לשלם מס כחוק, ולקבל החזרי מס כחוק, כמובן. אז אנחנו כאן, וחשוב מאוד, אנחנו שמים את הלקוח במרכז, מסתכלים על כל הצרכים שלו, על כל הרצונות, על מה שיש לו, ובאמת חוסכים לו המון כסף. אני ביקש דוגמה, אז אם ניקח גברת שיש לה פנסיה של 11,000 שקלים,
okay.
ואותה גברת מגיעה אלינו לעשות קיבוע זכויות. Mm-hmm. נניח שהיא לא קיבלה מענקים, או לא קיבלה כשהיא סיימה את חיי העבודה, ובכל הסכום לקחה אותו כפנסיה, וכמו שאמרתי, יש לה פנסיה של 11,000 שקלים. אנחנו היום יכולים להוריד לה את הפנסיה למס, ב-4,700 שקלים, כלומר 11,000 פחות 4,700 זה 6,300 שקלים פנסיה למס. יש לה 2.75 נקודות זיכוי במדינת ישראל, כך שעל אותם 6,300 היא פטורה מלשלם מס.
וואו.
כלומר פנסיה היום לגברת כזו בסכום של 11,000 שקל פטורה ממס. ועל זה כמובן אנחנו יכולים לתת לה עוד הטבות נוספות. אז כמובן בוחנים את הכל ביחד, יודעים לתת הרבה מעבר. וזה זה כיף.
זה משמעותי מאוד, וזה מזכיר לי את האותיות הקטנות שאנחנו לא יודעים אותן.
ממש כך.
הפשוטים. זה פשוט האותיות הקטנות. תגידי, מה מעסיק אנשים היום בגילי ה-60? מה הם הדברים שהם הכי מאתגרים עבור הקהל לקוחות שלך? זאת אומרת, עם מה הם מתמודדים?
אז אני אגיד לך. הלקוחות שלי מתמודדים עם נושא של תוחלת חיים שהולכת ועולה במיוחד. יש סיכון היום לא רק למות צעיר, גם לחיות עד גיל 100 ו-120. ואם אנחנו חיים עד גיל 100-120, אנחנו קודם כל רוצים לחיות את החיים בכבוד. אף אחד לא רוצה להיות זקוק לא לילדים שלו ולא למדינה שלנו. ולכן אנחנו רוצים להיות בצד שנותן. וזה מטריד אותם, איך אנחנו חיים את החיים, כמה כסף יישאר לנו, לירה לבנה ליום שחור, שקט נפשי, כמה נעביר בהורשה, איך נעביר בהורשה פטורה ממס, איך לא נשלם מיסי שבח של 25% ריאלי על כל הנכסים שלנו פתאום, מאיפה זה צץ. גם ההוצאות עולות בצורה קריטית.
המחיה לא פוסח עליהם.
כן, כן.
עזרה לילדים.
זה חלק, זה חלק מהתקציב השוטף שלנו, והרבה פעמים גם אנחנו, את יודעת, רכב, פתאום הבן צריך רכב, מכונת כביסה, כל מיני דברים, זה נופל על ההורים. יחד עם זה, מאוד מאוד חשוב, פה נכנס החלק שלי. המטרה שלי זה להשביח להם את הכסף. ואם הייתה אינפלציה שעלתה ב-5.3, אז בעצם אם היה לי מיליון, כבר אין לי מיליון. נכון. יש לי 947, ועל זה צריך לשים את הדגש. אני צריך לשמור על ערך הכסף שלי, ולבנות הלוקציה שמתאימה לי, ויודעת לתת לי החזרי מס. כי בסופו של דבר, אנחנו סופרים את הכסף במדרגות. נכון. זה אחרי מס, אחרי עלויות, אחרי הכל. וזאת העבודה שאנחנו יודעים לעשות עבור הלקוחות שלנו.
נכון, אמרתי לך מקודם, נאווה, שיש דברים שהאזרח הפשוט ולא מכיר באותיות הקטנות, במושגים המקצועיים, בכל העולם הזה של הפיננסים. אני בחיים שלי אני אפילו לא יודעת לשאול את השאלות, זה ברמה שאפילו לא יודעים לשאול את השאלות. איזה מושגים בתחום שאת עוסקת, אנשים לא באמת מבינים אותם ברמה המקצועית, ופה זה נותן להם מעטפת מקצועית עם ביטחון למקומות שבהם, מה לעשות? אני לא מבינה בהם. אני, האזרח הפשוט, לא מבין בהם.
ממש ככה, יש הרבה דברים שלקוחות לא יודעים, כי זה לא תחום ההתמחות שלהם. אומרים, נגן לא יתגן ותגן לא ינגן.
נכון.
כל אחד מתעסק בתחום שלו. ופה אנחנו יודעים להיכנס לתמונה ולהיות לצד הלקוחות שלנו. אנחנו שמים את הלקוח במרכז ואנחנו מלווים אותו עם כל הנושאים, הפיננסים, הפנסיונים, תחום המיסוי, תחום הביטוח, קיבוע זכויות. אנשים לא יודעים שמגיע להם פטורים על הפנסיה שלהם, ואנחנו יודעים גם אחרי זה, אם הוצאנו פטורים על הפנסיה, לתת החזרי מס על 6 שנים אחורה, ולא מעט כספים אנחנו מחזירים לאנשים, גם מעל 120,000-150,000, רק על הסעיף הזה. יש עוד נושא, שזה אני פוגשת אנשים שהפקידו לקופות גמל ולא יודעים שמגיע להם החזרים, לא יודעים שאפשר לעשות מחירה רעיונית, לא יודעים שאם אין פנסיה והם לקוחות ויש להם תיק ניירות ערך או שהורדתי להם את הפנסיה למס, הם יכולים לקבל פטור ממס על 25% ריאלי, אלא לשלם לפי מס פרוגרסיבי. יש פה הטבות לא נורמליות לאנשים שחצו גיל 60, ושווה, אני חושבת, לכל אדם לבוא ולשמוע second opinion, או למשל נכים יש להם פטור ממס על השכר, אבל מצד שני יש להם גם פטור על תיק ניירות ערך בצורה עקיפה, ממס של 25% ריאלי, כי בסופו של דבר הם מתחילים במדרגת מס שהיא אפסית. היועץ השקעות בבנק לא תמיד יודע ללוות את הלקוח. נכון. ולומר לו את הדברים, תשמע, מגיע לך פה החזרי מס. בקושי מדברים על הטופס שנקרא 867, שזה קיזוז רווח והפסד בתיק ניירות הערך שלנו. אז לכן, ברגע שאתה רואה את כל התמונה, אז אתה יכול להרוויח ממנה. ואני חושבת שממס הכנסה אפשר לבקש גם וגם וגם וגם, אבל צריך לדעת לבקש את זה, ולא לפחד ממס הכנסה, הוא החבר הכי טוב שלנו, וצריך באמת לקבל את כל הזכויות שמגיעות לנו.
לגמרי, שילמתי כל החיים, אין סיבה שאני אפחד, אבל צריך לדעת מה, לבקש.
כן.
תגידי, יש טעויות שאנשים עושים מניהול הכספים שלהם?
בוודאי.
תני לנו את הטעויות השכיחות ככה מלמעלה, ואיך אפשר למנוע אותם?
אז אני אגיד לך.
אני מניחה שראית כמעט הכל.
ממש. גם בבנק, גם מחוץ לבנק, אבל כשהייתה קורונה למשל, אז אנשים בהמוניהם התקשרו למשרד וביקשו למשוך את הכספים הפנסיונים שלהם. הם חשבו שהעולם נופל. ובעצם אנחנו, המטרה הייתה להרגיע אותם, ובאמת לעשות את הכל כדי שלא יוציאו את הקופות גמל, את הקרנות השתלמות, שחלקם הגדול גם פטור ממס וכל זה. אני רואה גם טעויות בקיבועי זכויות שעושים לאנשים, ואז יש לנו רק 120 יום לתקן את זה. אחרי זה אני כבר לא יכולה לתקן את זה. אני חושבת שצריך לבוא לאיש מקצוע שיש לו ידע, שהוא מבין בהרבה תחומים, שיש לו מומחים שונים, שרואים את הכל. One stop shop, ובאמת לקבל second opinion, לראות נכון לי, לא נכון לי, אבל צריך לזכור, ידע זה כוח.
לגמרי, ויש פה פאזל שצריך לדעת להרכיב אותו, ולשאול את השאלות הנכונות.
ממש ככה.
אני מניחה שיש איזה סיפור אישי מתחום הפיננסים שהשפיע עלייך ברמה האישית.
האמת שיש הרבה סיפורים אישיים, לא מעט. אולי אני אתן איזה דוגמה בעצם. אז ככה, אני אוהבת לחשוב מחוץ לקופסה. תמיד הייתי כזו. יום אחד סיימתי ללמוד את הייעוץ השקעות, ובדיוק העבירו אותי לעבוד באחד הסניפים של הבנק הבינלאומי, והיו שם 4-5 יועצים, וכמובן הייתי צריכה ללמוד את המקצוע, אף אחד לא רצה ללמד אותי את המקצוע. ראיתי לקוח שיושב במחשב, באתר של ניירות ערך ושוק ההון, וכל פעם מבקש מהיועצים שעשו לפעולה כזו, תקנה לי, תמכור לי, תקנה לי, תמכור לי. היועצים לא אהבו אותו. ממש, כבר דיברו עליו לא יפה, ואוי, אין לי כוח שהוא יבוא אליי וכל מיני כאלה. ניגשתי לאותו לקוח ואמרתי לו, תקשיב, בוא תלמד אותי אתה. אתה תלמד אותי, אתה תראה שזה ישתלם לך. אני אעשה לך את כל הפעולות שצריך בצורה מהירה וטובה. ואותו לקוח לימד אותי במקום היועצים שהיו אמורים ללמד אותי. ואחרי שידעתי את המקצוע וידעתי מה אני עושה, הוא היה בא אליי כל הזמן, והם התחילו לקנה בזה שהוא בא אליי. אז אני אומרת, אני לא ישבתי במקום ואמרתי, לא מלמדים אותי ולא... הלכתי לחפש פתרונות. ואני חושבת שזה גם מחבר אותי לאיך שאני עובדת היום באפיקים. אני אוהבת להסתכל מחוץ לקופסה. אני אוהבת להסתכל מה מגיע לאנשים. אני נהנית ממה שאני עושה כל רגע. כי אני נותנת לאנשים את השלווה שלהם, את השקט שלהם, שהם יוכלו לישון בשקט בלילה, כי הם יודעים שיש מישהו מקצוען מאחוריהם, שמסתכל על כל ההיבטים, ודואג להם ולמשפחות שלהם, וזה מה שחשוב, ויודע לראות אם יש כפל ביטוחים, ויודע להסתכל על ההשקעות ועל הלוקציה, ועל הניהול סיכונים שמתאים רק להם.
אפרופו אלוקציה, מה לדעתך האלוקציה הנכונה בניהול תא משפחתי?
האמת שזה משתנה ממשפחה למשפחה, זה תלוי כמה רזרבות יש לאדם בצד. חשוב שיהיה נכסים לא סחירים בכל אלוקציה, חשוב שמדד השרפ שלו יהיה כמה שיותר גבוה, זה אומר בשביל הסיכון שאני לוקחת לו, מה התוצאה הטובה ביותר שאני יכולה לייצר לו? וזה מדד שרפ גבוה שאנחנו מסתכלים עליו. אני חושבת שהיום אם נסתכל על השוק בכלל, יש המון בעלי רישיון שהולכים לקופות שעשו את התשואה הכי גבוהה. אצלנו זה לא עובד ככה. אנחנו לא מנהלים תשואות, אנחנו מנהלים סיכונים. ובתוך רמת הסיכון שהלקוח צריך להיות, אנחנו נבנה לו את האלוקציה המתאימה, ככה שהוא יוכל להרוויח את המיטב באותה רמת סיכון. וזו המטרה שלנו.
תני לי דוגמה, זה מאוד מעניין אותי. מה ההבדל בין לחשוב לנהל סיכון לבין לחשוב לנהל תשואה? כי הרי בסוף, מה הבן אדם מסתכל? הבן אדם פשוט בא ומסתכל ואומר, רגע, אבל התשואה פה בשנה האחרונה זה עשה תשואה הרבה יותר נכונה.
אז אני אגיד לך, קודם כל, כוכבים יש רק בשמיים, לא פה. כוכבים, וכל פעם יהיה לנו כוכב אחר. פעם זה היה אלטשולר, ותראי מה קרה לאלטשולר.
אני מנפגעם, כן, אני מכירה את הסיפור.
פעם זה ילין, כששנה קודמת, ב-2022, ילין לא, לא הייתה במקום טוב.
נכון.
ועכשיו זה אנליסט, שגם הייתה במקום לא טוב, ולפני כן זה מור, ועכשיו מור, השוק משתנה והשוק דינמי. אתה לא יכול לרדוף אחרי כוכבים, לעולם אתה לא תצליח. אתה תמיד תסתכל בדיעבד, ואתה תכניס את הלקוח שלך הרבה פעמים בסוף התהליך, כשכל פעם מחדש אתה מסביר לו למה וכמה. הדרך הנכונה, וזאת הדרך שלמדתי בבנק הבינלאומי 20 שנה כיועצת השקעות בחירה, זה לנהל סיכונים, לא לנהל תשואות. ואני זוכרת את הלקוח שיום אחד בא אליי, אלינו לסניף, ואמר, אני רוצה לדעת מה התיק שהפסיד לי הכי מעט בעצם. לא מה הרוויח לי הכי הרבה, מה הפסיד לי הכי מעט. וזאת הדרך לחשוב. אנחנו לא במבחן של תשואות, אנחנו צריכים לנהל סיכונים. יש אנשים בני 30 ויש אנשים בני 80, האופק שלהם הוא שונה מבחינת ניהול הכסף.
לגמרי.
זה בדיוק המקום לנהל סיכונים, כמו שהאצבעות לא שוות, ככה הצרכים של כל אדם ומשנהו שונים אחד מהשני.
אפרופו הגיל הצעיר, יש לך איזה מסר שהיית רוצה להעביר לדור הצעיר?
וואו. כן, קודם כל, הדור הצעיר פעם ראשונה צריך לדאוג שהוריו יפרשו בכבוד. וצריך לדאוג לעצמו גם בהיבטים הפנסיונים. אני חושבת שבכלל בישראל אין חינוך פיננסי. זה כבר מתחיל מילדי בית הספר שלא מלמדים אותם, ואני יודעת להגיד שחיילים או אחרי צבא, הם לא מבינים מה זה בנקאות, מה זה פנקסי צ'קים, הם לא, מה זה להיות במסגרות אשראי כאלה ואחרות. ואין פה, אין פה חינוך פיננסי. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים היום, אז ההורים מורישים את הכסף כבר לנכדים. והיום הבן יכול להיות בן 70, שיש לו הורה בן 95, והוא צריך לטפל בו.
נכון.
ויש פה ילד בן 50, יש לך פה, אתה צריך לדאוג לכמה דורות, והדורות צריכים להיות מחוברים אחד למשנהו. וצריך להסתכל על היבט של העברת הנכסים לדור הבא בצורה נכונה, מההורים לילדים, ולדעת לתכנן את זה בצורה הוליסטית נכונה יותר. ובכלל, כבר אין פנסיות תקציביות ואין פנסיות ותיקות. כן. והדור הצעיר שלנו עוד מעט הולך לצאת לפנסיה, כשהוא יהיה בין 65, 64 אישה ו-67 גבר, ויש לו עוד 30-40 שנה לחיות, כי יש סיכון לא רק למות צעיר, כמו שאמרנו, גם לחיות עד גיל 100, ואיך הוא חי את החיים היקרים האלה, שהולכים ועולים.
נכון.
ולכן אני חושבת שצריך לתכנן, לעשות, לבצע תכנון פנסיוני ופיננסי, מקיף דווקא גם בתחום של אנשים צעירים. ויש מה ללמוד, יש מה ללמוד פה המון, ובאמת second opinion, ולבצע את הדברים האלה.
לגמרי. נאוה, תודה רבה. מנכ"לית חברת אפיקים, על הזמן שלך. אני חושבת שמי שמכיר את אפיקים, וגם מי שלא מכיר את האפיקים, יש פה הרבה מאוד חומר מקצועי מעניין שתורם לאנשים. אני מאחלת לכולם בהצלחה ורק בריאות וחיוך. ניפגש בפרק הבא באפיקים. ביי.
ביי.